טוב, אנחנו נחזור לנושא שעסקנו בו, זה תשובה מאהבה ותשובה מהירה. פיתחו בבקשה את הספר באיגרת של הרב שמעון סטרליץ'. ונקרא את הסעיף האמצעי ונתקדם בנושא הזה. דיברנו תשובה, מה ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה? באופן תמציתי אמרנו, התשובה מהירה היא נובעת מתוך אינטרס. תשובה מאהבה היא נובעת מתוך אידיאל. תשובה מהירה, אינטרס, זאת אומרת, אלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. חשבונות. כדאי להיות בן אדם טוב, מה אתם אומרים? כדאי להיות בן אדם טוב. למה כדאי? תרוויח או תפסיד? מה תרוויח? עושה לך טוב. אדם שעובד מהירה, בעצם באיזה מקום הוא עובד גם את עצמו. עובד את עצמו. הוא רוצה שיהיה לו טוב, כמו ששמענו כאן. אדם שעובד מאהבה, עבודת האלוקים שלו, או התשובה שלו, נאמר, מתוך אידיאל, כי הוא רוצה שהאמת תתגלה בעולם, למרות שהאמת היא לפעמים מרה וכואבת, במיוחד כשאדם חי בסביבה שלא מעריכה את זה ולא מכירה בזה, ואתה סובל בגלל הדבר. כדוגמה, זה נקרא תשובה מהאהבה. האדם הוא אידיאליסט, הוא פועל לא בשביל האינטרס שלו, אלא מתוך הכרה, מתוך אמונה שהדברים שהוא עושה אותם, פועל אותם, הם דברים אמיתיים, דברים צודקים, למרות הכל, ואף על פי כן, הוא הולך בדרך. זה נקרא תשובה מאהבה. האוהב הגדול ביותר בהיסטוריה, אולי שמעתם עליו, קוראים לו אברהם. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אברהם אוהבי. אברהם אוהבי, אתה אוהב אותי. ואיך נמדדת האהבה? שיש לו מסירות נפש. אברהם אבינו היה מוכן לוותר על האמונה שלו, אפילו כשאימו עליו שיהרגו אותו, וניסו להרוג אותו, וזרקו אותו לכבשן אש, אבל הוא אומר, אני לא מזיז לי שום דבר. אני לא מוכן לבטל את האמונה שלי והאהבה שלי לאמת האלוקית, שום פנים ואופן. זה אברהם אבי. אמרנו בשיעור הקודם, כל יהודי ויהודי יש לו את הגנים של אברהם אבינו. מה זה הגנים? מי יודע מה זה הגנים? מה זה גנים? למדתם פעם? מה? תורשה. הגנים, אנחנו יורשים מאבותינו, מאבות אבותינו, אנחנו יורשים תכונות מסוימות. התכונה הזאת של אהבת אלוקים, כן, שאני פועל מתוך אהבה, הביטוי, נאמר, השיא של אהבת אברהם אבינו לאלוקים, זה שהוא מוכן לעקוד את בנו, את הדבר האהוב עליו ביותר. הוא אומר, אני, בני, אהובי, כל זה, אבל רגע, רצון האלוקים שאני אעקוד אותו? אני לא עושה שום חשבון, מה יצא לי מזה? אני מוכן לוותר על, על הדבר היקר לי ביותר, למען, למשל דומה, להבדיל לפי הבדלות, לבחור שאוהב בחורה, סליחה שאני נותן משל. הוא אומר, אני בשבילך מוכן לעשות מה? הכל. נכון? יש לו אהבה. אהבה באמת, בשבילה הוא מוכן לעשות הכל. וכשהוא לא אוהב, הוא לא מוכן לעשות בשבילה אפילו דבר הכי קטן, כמו לשטוף את הכלים במטבח. הוא לא מוכן. שום אופן לא. למה? מה הוא לא? אוהב או לא אוהב? לא אוהב אותה. סליחה שאני נותן כאן משל. עכשיו בוא נתקדם קצת בדברים. על תוכן זה של תשובה מהירה ותשובה מאהבה, על אופני גילוייה והופעתה בחיי האדם, דנה הרבה הספרות המאוחרת. הרבה כתבו ספרים על תשובה. בספרות זו אנו מוצאים את הרעיונות היסודיים האלה. מהם הרעיונות המרכזיים של התשובה? התשובה באה כחרטה על החטאים אצל האדם. איך זה מקובל? אדם עושה תשובה ומתחרט על הדברים הלא טובים שהוא עשה בחיים. אדם שעבר עבירה פעם או פעמים רבות, שהוא שם אל לב, אחר כך שהתנהגותו לא הייתה לפי חוקי התורה או המוסר החברותי, מתחרט הוא על חטאיו ומקבל עליו לתקן את המעוות. זה נקרא תשובה. ככה כולם מקובל, כולם מדברים על תשובה, דיברנו על זה, עבר, הווה ועתיד, חרטה על העבר, קבלה בהווה לעזוב את החטא ולא לעשות יותר את החטא לעתיד. זה נקרא תשובה. כן, הוא מתחרט על חטאיו ומקבל עליו לתקן את המעוות, לשפר את דרכיו ולהיטיבה. בטוח הוא כי כל מה שעשה מקודם נסלח לו, ושעבר יקבל את תיקונו על ידי התנהגותו הרצויה בעתיד. אוקיי, לחדד קצת את הדבר, אני קורא לאנשים שלא רוצים לתקן את עצמם ותקועים בעבר שלהם, יש כאן מישהו שיש לו עבר או משהו כזה? מי יש כאן עבר? יפה מאוד. יש כאלה שתקועים בעבר, אני קורא להם עבריינים. למה? הם לא מאמינים ביכולת שלהם להשתנות. יש להם אלף הוכחות שכל העבר שלהם רודף אחרי כמו זנב מאחורה. אלה עבריינים. אבל אנחנו תמיד מסתכלים קדימה. כן. נכון שיש עבר, אי אפשר לבטל אותו. אבל הוא רק ההכנה אל העתיד, זה הכל. איך אומרים? אין חכם כבעל הניסיון. הניסיון הוא מחכים אותנו, הוא מיטיב איתנו. אין עומדים על דברי תורה, אלא אם כן נכשלים בהם. דווקא הכישלונות צריכות להיות מנוף לעתיד לבוא, להתקדם בחיים בדברים כאלה ואחרים. לא כמו כאלה שהם נכשלו בחיים פעם, פעמיים, שלוש, ואין להם את הכוחות ואת היכולת, והם מיואשים מעצמם ולהתקדם קדימה. תמיד צריך להתקדם קדימה. משל, למה הדבר דומה? לאשת לוט. מישהו שמע על אשת לוט? איפה שמעתם? איפה היא נמצאת, אשת לוט? בים המלח, נכון. בהר סדום. יש שם נציב כזה של מלח, מביאים לתיירים, מביאים אותם לנציב הזה, אומרים, אתם רואים? זה אשת לוט. אבל לא, לא כל התיירים יודעים את הסיפור. למה היא תקועה שם עד היום, אשת לוט? כי היא הסתכלה אחורה. מה זה להסתכל אחורה? המלאך הזהיר אותם, כשאתם בורחים מסדום, אל תסתכלו אחורה, תסתכלו קדימה. אשת לוט הייתה מוכרחה להסתכל אחורה, אחורה זה אל העבר, נתקעה שם עד היום תקועה. ככה אדם שיותר מדי מסתכל על העבר שלו, הוא תקוע בעבר שלו. היה כאן פעם תלמיד ש... למד כאן לפני הרבה שנים במכון מאיר. יום אחד ראיתי אותו מאוד עצוב בבית המדרש. שאלתי אותו, מה קרה לך? מה אתה כל כך עצוב? אז הוא אומר, תראה, אני מסתכל על העבר שלי, אני רואה שאני לא יוצלח. אמרתי לה, למה אתה חושב שאתה לא יוצלח? הוא אומר, כל מה שעשיתי בחיים לא התמדתי. בבית ספר לא התמדתי, בתיכון זרקו אותי, בצבא הייתי בבית סוהר, בכל עבודה שאני מתחיל, לפני שאני מתחיל, אני יודע שכבר, ואני לא אמשיך. בקיצור, היה באמת, הייתה לו סיבה להיות עצוב, מה אתם אומרים? הדימוי העצמי שלו היה, שהוא לא מצליח, לא, אחורי, לא מצליח בשום דבר. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה? אתה עבריין, כמו שאני אומר. אתה תקוע בעבר שלך. והעבר הזה נותן לך דימוי עצמי חלש מאוד. לפני שאתה מתחיל משהו, אתה כבר מתייאש, אתה אומר, יש לי כבר ניסיון מהעבר, כל מה שעשיתי, לא הצלחתי, אז אתה במעגל כזה סגור, אתה לא מצליח לפרוץ את המעגל הזה. איך אומרים בלשון המודרני? קרימינולוג קוראים לזה. קרימינולוג זה אדם שהוא פושע, והוא חוזר כל הזמן לאותה נקודה, הוא אומר, למה? זה הייתי כזה, אני אשאר. אין לו, לא נותן לעצמו צ'אנס, סיכוי, בדבר הזה. אמרתי לו, תשמע, אני מבקש ממך, יש לי בקשה. קח את כל העבר שלך, תעשה חבילה. בסדר, עשיתי חבילה. מה לעשות עם זה? תן לי, אני זרוק את זה להשפעה. עכשיו תסתכל קדימה. השם סידר לנו פנים קדימה, לא אחורה. יש חיות כאלה מוזיקית, מסתכלות אחורה, אני יודע. לנו סידר הכל קדימה. תתחיל, כאילו נולדת עכשיו מחדש. תתחיל. וככה התחיל. היום הוא רב חשוב בישראל. הרב כותב על זה באורות התשובה כמה פעמים, שהעבר, אדם רוצה לתקן את עצמו, הוא תקוע בהתחלה, קודם כל בעבר שלו, זה לא נותן לו אפשרות, כוחות נפש, ומעשיים, להתקדם קדימה. תמיד קדימה, תאגור כוחות, תתחזק, אחר כך תסתכל אחורה, תגיד, ברוך השם, הייתי שם, עכשיו אני כאן. לא תהיה הדרך, כן, בבקשה. טוב, זה משהו אחר. הוא אדם שהוא מוסכניק. דוד המלך מוסכניק. מה זאת אומרת? מה עושה מוסכניק כל היום? מתקן. מה הוא יכול לתקן? דבר מתוקן או דבר מקולקן? חטאתין את נגדי תמיד. מבסוט כל הזמן. שם פעם את דוד המלך, אתה קראת תהילים פעם? תיפגש איתו שם. כל הזמן הוא מבסוט. כל קלקול מה הוא עושה? בראבו, יש אתגר. יש לו אמונה בשם, ביטחון בקדוש ברוך הוא. דוד המלך זה אדם שחי בעולם הזה מצד אחד, וכל הזמן, כל החיים שלו, יש לו קשיים. כל הזמן. נלחם כל הזמן. נלחם בארי ובדור, ונלחם בגוליית, ונלחם בשאול, ונלחם ונלחם, ונלחם ונלחם. כל הזמן נלחם. כל הזמן לתקן, לתקן, לתקן. כולל המידות שלו, כולל הכל. לכן כשאנחנו קוראים את תהילים, אנחנו מזדהים עם זה. חטאתי נגדי תמיד, אבל זה לא בשביל לעמוד ולהיכנס לייאוש, או לדיכאון, או משהו כזה. אלא אדרבה. זה בשבילו מנוף, הקלקול זה מנוף. להתמודד, לתקן. יש ביטוי כזה, אולי שמעתם, לתקן עולם במלכות שדה. אתה שמעת פעם את הביטוי הזה? איפה שמעת את זה? בתפילה, בעלינו לשבח. לתקן, 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 לתקן. אנחנו נולדנו מה? להיות מה? מוסכניקים. לתקן, לתקן, לתקן. אם אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, יש לך בעיה. דבר ראשון, מה אתה צריך לעשות? ליטול ידיים, נכון? או להגיד מודה אני, מה אתה? מודה נניח. תול ידיים, כבר אתה מתקן. מה אתה מתקן? ידיים. תאר אותם. ידיים זה המעשים, כן. וכל היום מתקנים, 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 מתקנים. מה לעשות? זה חטאתי נגדי תמיד. לא מצד הייאוש. אבל אדם שיש לו דימוי חלש, אז הוא אומר, אני, איך אומרים, לעולם אני לא אצליח בחיים, בשביל דבר. זה לא דוד המלך, אני בדקתי. הוא אתגריסט כזה, כל הזמן. זה מובן. טוב, בכל זאת, זה התשובה. התשובה זה לתקן, תיקון, תיקון. תקן כל אחד לפי מידתו, כל אחד לפי מדרגתו, ולא צריך להתייאש מתשובה. אפילו כשאדם הוא מדרדר למצבים הכי קשים, והסיבה שלא צריך להתייאש מתשובה, כי אלוקים עוזר לנו. אני לא יודע אם שמעתם על אלוקים. מישהו שמע פעם על אלוקים כאן? איפה שמעת על זה? במכון מאיר, יפה מאוד. אז באמת, חז"ל מלמדים אותנו, כשמאמינים באלוקים, על מה צריך להאמין? והאמנת במציאות השם, יש אלוקים בשמיים, בכוח עליון, מסדר, כל... אבל זה לא מספיק. צריך להבין שאלוקים גם, לא רק שהוא משגיח ויודע, הוא גם יכול. האמונה ביכולת האלוקית, שהוא לא מוגבל, הוא יכול, הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אין לו שום מוגבלות. למי יש מוגבלות? לנו. אנחנו כבני אדם יש לנו מוגבלות. אבל אלוקים אין לו מוגבלות. אבל אם אתה רוצה לעזור לעצמך, או לעזור לזולת, ולתקן משהו, הוא יעזור לך. חז"ל קוראים לזה סייעתא דשמיא. סייעתא בארמית זה עזרה, עזרה מאלוקים, שהוא כל יכול. לכן גם אנשים שהגיעו לדיוטה התחתונה, לזבל כמו שאומרים, מהשפוע, להשפות ירים אביון. גם אנשים שהגיעו למקומות נמוכים, אלוקים עוזר להם. אבל הם צריכים מה לעזור למי? לעצמם, הרוצה בתשובה. אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, יהיה בסדר. יהיה בסדר, נכון. אבל בין זה והפקרות, המרחק הוא קטן מאוד. למה? כי אתה אדם. ואם אתה אדם, אתה ייצור פועל ולא רק נפעל. זה צריך לזכור. מהות האדם שהוא פועל, שהוא אקטיבי, הוא עושה משהו. זה כותב בעל הרמח"ל בדרך השם. אני אצטט לכם מהו מהות האדם, מה עניינו של האדם. הוא אומר בחלק שני, הוא אומר ככה, בהיות שנשתנה המין האנושי מכל שאר המינים, החיות והצמחים וכל מה שקיים בעולם, מה השוני בין האדם וכל שאר הדברים? שניתנה לו הבחירה והיכולת. לאדם ניתנה הבחירה והיכולת במה שהוא לא קניית השלמות או חיסרון, ונמצא מבחינה זו פועל ומניע. האדם הוא יצור פועל ומניע, או בעל יכולת. זה הביטוי בצלם אלוקים עשה את האדם. הכוונה בדיוק לנקודה הזאת. כמו שהאלוקים הוא בעל היכולת, הוא המניע של כל הבריאה כולה, משהו מעין זה נתן בכל אחד מאיתנו. ברגע שאתה מאבד את הבחירה שלך, את העובדה שאתה מאמין ביכולת שלך לפעול לזה, אתה משותק. אדם הוא פועל ומניע ולא נפעל. הוא גם נפעל על חוקי טבע, דברים כאלה כמובן. אבל מבחינת האחריות שמוטלת האדם, האדם הוא פועל ומניע. מניע מלשון מנוע. מה זה מנוע? מי יודע? ומי יש מכונית? מי יש כאן מכונית? אין לכם. מה זה מנוע? מניע. לפעמים, אני אגיד לכם באופן אישי, גם לי, כל אחד יש לו חולשות. לפעמים פתאום אתה מתעייף וזה, פה שאומר, הוא אומר, וואלה, חביבי, אתה המנוע. אתה יכול להפסיק לעבוד? אתה המנוע. אם המנוע לא יעבוד, המכונית תיסע? היא לא תיסע. כל אחד מאיתנו הוא לא רק ייצור סתם, אלא הוא ייצור שיש לו מנוע, מניע או יכולת, נאמר ככה, אחריות. הוא לא יכול לשבת בטל ולהגיד הכל יסתדר, הכל זה. במיוחד אני רוצה להגיד לרווקים, יש כאן איזה רווק קטן או משהו? אתה מניע, אתה לא איזה טיפוס פסיבי כזה, משהו כזה. לפעול, לעשות, להשתדל, להתאמץ בכל דבר, זה מובן, זה האדם, זה תשובה, זה תיקון, לתקן עולם ומלכות שם. יש מלכות השם, נכון, הכל צפוי, אבל הרשות, הבחירה החופשית נתונה בידך, ואתה לא יכול לבטל את זה. גם כשאתה בוחר בפסיביות, אתה בוחר ברע, זה צריך לדעת. גם כשאתה אומר, אני, איך אומרים, לא פועל, אני הולך, בורח, נקרא, יש מה שנקרא בורחים. כמו בבוקר כאן, אני בא לדפוק בדלת, להעיר אותם, במקום שיפתחו לי את הדלת, מה הם עושים? נועלים את הדלת. מה זה? מה אתם נועלים את הדלת? אנחנו ביום כיפורים מבקשים מאלוקים מה? פתח לנו את הדלת. סליחה שאני אומר. זה בורח, אדם לא צריך לברוח, אדם צריך להתקדם, צריך לפעול. בבריחה לא פותרים שום בעיות. כן, בבקשה, כן. כן.
כן.
אני והוא הושיע נא, אנחנו אומרים. אני והוא הכוונה, והוא זה הקדוש ברוך הוא ואני, אנחנו ביחד. זה המיוחד שבאנו, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כמין האנושי, כעם ישראל, נאמר בתוך, אתם קוראים אדם. הוא אומר, רבותיי, אני רוצה, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב. אני רוצה שתפעל. רצון השם שנבחר, ונפעל, ונשנה, ונתקן. עכשיו, תשאל אותי למה. תשאל אותו, מה אתה שואל אותי? אני מדבר על עובדות. על הסיבות העמוקות, אמנם הרמח"ל, בדעת תבונות, אומר את השאלה למה, כי הוא רוצה להיטיב, כך הוא מסביר. וההטבה שאדם מגיע לדברים בכוחות עצמו, זה הרבה יותר טוב מאשר מאכילים אותו, מפנקים אותו, משהו כזה. כך הוא מסביר הרמח"ל. בסדר. אבל זה רצון השם. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הוא נותן לנו את הרצון לרצות, למרות שהרצון לרצות יכול להיות לפעמים גרוע. אבל שורש הרצון של האדם הוא רצון הבורא. הוא רוצה שאנחנו נהיה בעלי בחירה חופשית. ככה הוא ברא אותנו, זה המהות שלנו. איבדת את הבחירה החופשית, את הרצון לרצות, נאמר. אתה לא בן אדם, אתה בן אדם פיזי, אבל איבדת את הצלם אלוקים שבך. כמו שיש מציאות כזאת לפעמים, שאדם הוא עבד, הוא האדם שאין לו כבר רצון משלו, הוא עושה את רצון האחרים, והוא לא חופשי, והוא נפעל ולא פועל. אדם הזה הוא באמת, הוא מאבד מהערך שלו כאדם, ברגע שהוא מגיע למדרגה כזאת. טוב, בכל זאת נחזור לעניין שלנו לגבי התשובה. התשובה שדיברנו עליה, התשובה מהיראה, התשובה הזו באה לידי גורמים שונים. יש והיא באה בלב עכשיו מתוך ההכרה שהתנהגות הרעה תגרור אחריה תוצאות רעות לו. הוא מבין שאם הוא יעשה מעשה לא טוב, יהיה לו לא טוב. הוא יענש על הדבר הזה. אם על ידי בשר ודם, אם על ידי אלוקים, הוא יענש על ידי הדבר הזה. והוא מתחיל לחשב, שכר עבירה כנגד הפסדה. כל הזמן הוא עושה חשבון. מה יהיה? אם אני עכשיו יעשה עבירה, מה אני אפסיד? לא כל אדם מסוגל לזה. ניקח דוגמה פשוטה, גניבה, מעילה. אדם עושה עשר ברגע. שכר עבירה, אם חס ושלום אני אמעל ואני ארוויח מיליון שקל, ולפעמים האדם עומד לפני דילמות כאלה, הוא ירוויח או לא ירוויח? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? הוא ירוויח? כבר לא יודעים מה להגיד. ביחד אינם, בבית ניסיון לא קל. איך אומרים? האדם, איך אומרים? העניין של גזל זה נפשו של אדם חומדת. זה ניסיון לא פשוט. כשאדם יכול לגזול ולא גוזל, זה ניסיון לא רגיל. אתם צודקים, אתה צודק. אבל אם הוא, יש לו בחירה, הוא אומר, רגע, בוא נעשה את החשבון. בסדר, אני ארוויח מיליון, אבל אני אאבד את השם שלי כבן אדם. יגידו עליי שאני גנב, חס ושלום, או דברים כאלה. לא שווה את זה. הוא עושה, סליחה שנתן דבר קיצוני, אבל חז"ל אומרים שככה אדם רגיל מנהל את חייו, קודם לעשות חשבון. מה הסיכוי, מה הסיכון, מה הטוב, מה הרע, ובצורה כזאת הוא מנהל את חייו. שכר עבירה כנגד הפסדה. וההפך. הפסד של מצווה כנגד שכר האדם נותן צדקה, מפסיד כסף או לא? אה? מפסיד? אתה אומר מפסיד, שאני אומר מרוויח. שאלה איך אתה רואה את זה. שההנאה הדלה שיש לו בזמן העבירה תקופח על ידי ההפסד הצפוי לו אחר כך כתגמול בעד מעשיו הרעים. הוא עושה את החשבון הזה. לא כל אדם מסוגל לעשות את זה. אבל הוא עושה את החשבון הזה. תשובה הזאת נקראת תשובה מהירה, כמו שאמרנו, היא נעשית מתוך חשבון. כל הזמן עושים חשבון, מה אני מרוויח ומה אני מפסיד. הכרתו של אותו אדם שעושה תשובה מהירה עדיין לא נתבקרה, מלשון בכור, לא, האדם הזה עדיין מה שנקרא קטנות מוחין, עדיין עושה חשבונות כל הזמן, ונתבשלה עד כדי כך שיקיר בעצם מעשיו כי רעים הם. עצם המעשה הוא לא טוב, לא התוצאות של המעשה, זה לא מעניין האם הוא יתפס או לא יתפס, זה לא מעניין, אבל העובדה שהוא חס ושלום שיקר או גנב או משהו כזה, עצם המעשה הוא דבר שהוא לא טוב. הוא לא הגיע למדרגה הזאת. כן? לא הגיע. זה כמו ילד בבית ספר שאומרים לו תלמד טוב, תקבל ציון טוב. לא עצם הלימודים. הוא לא לומד לשמה. למה הילד לומד? לקבל פרס, לקבל ציונים, לקבל תעודות, לקבל דברים. בסדר, עדיין הוא לא יתבזה. וזה לגיטימי דרך כלל. אי אפשר לדרוש מילדים שילמדו ויתקנו, יעשו מעשים טובים בלי לתת להם איזשהו פרס כזה או אחר או איום כזה ואחר. דרך אגב, יש אנשים שמבוגרים שהם גם ילדים ילדותיים, גם הם פועלים כל הזמן על פי החשבונות האלה, מה יצא לי, מה יצא לי, מה יצא לי. וכי מלבד העונשים הצפויים לו משמיים, הרי מעשה החטא גופו עונש רע הוא לו, לזה עוד לא הגיע, למדרגה הזאת הוא עדיין לא הגיע. זה נקרא שלא לשמה. מתוך שלא לשמה, בסוף יבוא לשמה, שזה כבר מהאהבה. עד ההשגה כזאת לא הגיע עדיין אדם שיובן מהירה, ובכל זאת הוא שב מהעבירה, כי הרי הוא מהתוצאות האובייקטיביות הבאות בעתיו שלכם. אז זה מדרגת העירה. עכשיו אנחנו עוברים לקומה הבאה, קומת האהבה. מה זה אדם שבאהבה? יש כאן שאלה. הרי דוד המלך אמר, וזה נאמר בשערי תשובה, חטאתי ונגדי תמיד, אם כן, הכי קל זה לשכוח את העבר, אבל זה לא לטפל בו. נכון, זה קל מאוד להתעלם מן העבר. אבל הרב כותב באחד המקומות, בפרוצדורה של הטיפול בחטא, תמיד צריך להסתכל קדימה ולעזוב את העבר, בשלב הראשון. בשלב השני להתייחס אל העבר. זה תשובה לשואל, אם אני אמצא את זה כאן, יש בפרק, כן, תפתחו בדף דף צדיק וב, צדיק וב, סעיף ט' 2. כן. למטה. יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של להבא. להבא, קודם כל קדימה, להסתכל קדימה, על העתיד. ובתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר, לא ישים לב, לא יתקע שם בעבר. כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות, מניעות מלשון מנוע, מניעות רבות, ויהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו. אבל ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שעד יעזרו מן השמיים גם כן על תקנת העבר, תהיה לו סייעתא דשמיא. הטקטיקה הזאת, כלומר, השיטה הזאת, הפרוצדורה הזאת, שאדם רוצה לתקן את עצמו, אם הוא מתחיל מיד עם העבר שלו, הוא מאבד את הכוחות, לפעמים גם את המוטיבציה, הרצון לתקן את עצמו, כי הוא, העבר שלו לא תמיד מאפשר לו את זה. לכן אומר הרב את מה שהוא אומר. קודם, לא שלא, בניגוד לשאלה כאן, לא שאדם כל הזמן תקוע בעבר שלו ולא. דוד המלך, הוא רואה את החטא שלו לפנה, אבל לא כדבר מעכב, אלא כדבר שהוא צריך להתגבר עליו, להתחזק, ללכת קדימה, כן? אז זה היסוד. היסוד הוא תמיד להתחזק. כשאתה מתחזק, יש לך אפשרות להסתכל על העבר ולצחוק עליו, להגיד, ולהודות עליו, נאמר. איך הוא אומר, הייתי בבירה מקטה, עכשיו איפה אני? במכון מאיר, באיגרה רמה. למה? אם לא הייתי פה, לא הייתי שם. אבל אתה צריך להיות פה בשביל להכיר את את החלק הלא טוב. כן, בבקשה. ההיגיון זה החוסר בשלות שלנו. האדם יש לו שתי מדרגות. יכולות להיות לו שתי מדרגות, לא תמיד. המדרגה של קטנות מוחין וגדלות מוחין. הילד שהוא נולד, למשל, דוגמה, הוא תמיד במצב של רצון לקבל. תמיד, הב, כל הזמן. זה נקרא קטנות מוחין, לקבל, לקבל, לקבל. והוא חי בעולם של שחור לבן. של מה מותר ומה אסור. וככה צריך להיות לכתחילה. הוא לא מבין, הוא לא יודע. הוא לאט לאט לומד להכיר. אותו ילד שהוא מתבגר, בן כמה אתה? 28. בסדר, גיל טוב. אם אתה כל הזמן בהב אב, זה אתה ילד. ופתאום אתה יש לך גדלות מוחין. גדלות מוחין זה לא רק לקבל, לתת. לתת. ולראות את הדברים בעין טובה, ולא לראות שחור לבן, אלא לראות את המגמה הפנימית, המגמה הטובה, זה נקרא גדלות. גדלות זה לראות בגדול, בלשון שלנו. בכלליות, בגדול, פרספקטיבה, כל זה. אבל בקטנות, אז ככה זה טבע האדמה, טבע, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא גדל מלמטה למעלה. ומלמטה הוא במצב כזה של אהב אהב, או של זה לעומת זה עשה אלוקים, או שחור ולבן, או ככה, ולאט לאט הוא מתרומם ורואה שהכל לטובה. כן, כן, אני בדקתי את זה, כן, אני בדקתי. כל אחד ילד, כל אחד עבר את הקטנות מוחין. אבל כמו שאמרת, איפה יש אדם שהוא קטנוני, כל ימי חייו. הוא לא, בכלל לא, אין לו ראייה פרספקטיבית, אין לו ראייה כללית, הוא לא רואה את המגמה הטובה, הוא לא רוצה לתת, הוא רוצה רק לקחת וכל זה. יש גם תופעות כאלה. אבל ככלל אנחנו מתבגרים, כן. זה הכלל, כן. טוב, בוא נחזור לעניין של התשובה מאהבה. הצורה השנייה שבה מתבטאת התשובה היא התשובה מאהבה. האדם מתחיל להכיר כאחת, לא די שהוא גורר אחריו אנשים רעים, הוא מודע לזה. אלא יותר מזה, אלא פועל הוא את פעולתו ההרסנית בנפשו, ומשפילו עד אפר עצם החטא, הוא גורם לאדם הרס עצמי. הוא מכיר בדבר הזה. האדם, איך אומרים ביטוי כזה? חייך בידיך. החיים שלך בידיים שלך. אתה יכול לבנות את עצמך, אתה יכול להרוס את עצמך. איך אומרים? אל תקרא בניך, אלא בוניך. אתה פועל הבניין של עצמך. הוא מגיע להכרה הזאת. השגתו מתקדמת עד ההבחנה שלא הרוד ממית, אלא החטא ממית. ברשותכם הבאתי את המקור לביטוי הזה, לא הרוד ממית, אלא החטא ממית, בגמרא במסכת ברכות, שמספרת לנו על רבי חנינא בן דוסא. אני אקרא את הגמרא. מי שיש לו, יכול להסתכל, בברכות דף למד ג' כתוב ככה, תנו רבנן, מעשה במקום אחד שהיה ארוד והיה מזיק, היה מזיק את הבריות. ארוד, אז רש"י אומר שזה מין כלאיים של נחש וצב ביחד, מין חיה כזאת, של כליים, צב ונחש ביחד. יש לטאה, כמו לטאה כזאת גדולה, בנגב יש כאלה לטאות ענקיות, זה כמו צב, אבל גם כמו נחש, כמו לטאה כזאת, משהו. והוא היה ממית, מזיק מאוד, החיה הזאת שנקראת הרוד, הייתה מזיקה מאוד. באו והודו לו לרבי חנינה בן דוסה, שישנה חיה כזאת והיא מזיקה לאנשים. אמר להם, הראו לי את חורו, איפה החור שלו, איפה הוא מסתתר. הראו את חורו, נתן עקבו על פי החור, שם את העקב שלו על הפתח של החור, יצא, הרוד יצא מהחור ונשכו, נשך אותו, והרוד מת. ומת הרוד. נס, פלא, בדרך כלל הרוד, אז היה נקישה שלו, נשיכה שלו, היה ממית כל אחד. והנה כאן, חנינא בן דוסא, שם את העקב שלו, יאללה, תנשוך אותי. והוא מת, הוא בעצמו מת, כמו דבורה שהיא עוקצת, והיא מתה אחרי זה. אז הוא גם מת. נטלו על כתפו את אותו הרוד. רבי חנינא בן דוסא לקח את הרוד המת הזה על כתפיו והביאו לבית המדרש. אמר להם, ראו בניי, אין הרוד ממית אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו הרוד, ואוי לו להרוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. אז המרשע מסביר מה את הרעיון, הוא מסביר מה הרעיון כאן, הוא אומר, אם הרוד עוקץ מישהו שהוא רשע, אז הוא ממית אותו. אבל רבי חנינא בן דוסא הוא לא רשע, הוא אחד מגדולי צדיקי עם ישראל, כן, רבי חנינא זה. אבל אם הוא כצדיק, אז מי מת? הרוד עצמו. הוא מסביר שהרוד, תרובת של נחש, נחש זה החיה הרעה הזאת, כן? שאם הרשע נפגש עם צדיק, מה קורה לרשע? הרשע מת. כן? זה אומר, מה שהאדם שעובד את השם מאהבה, הוא עושה תשועה מאהבה, הוא כבר מבין את הדבר. מה ממית? זה לא הרוד. מי ממית? החטא של האדם ממית, הוא ממית את עצמו. הוא מגיע להכרה הזאת, הוא כל כך עדין ורגיש. אדם כזה, אם הוא משקר, זה לא העניין שהוא פוחד מהעונש, מה אלוקים יעניש אותו, גיהנום, דברים כאלה, זה לא. הוא אומר, אני יודע, אם שיקרתי, החרבתי את עצמי, זהו. מצפוני, נפשי מתייסרת, לא התוצאות, לא הדיבורים, אלא הוא כל כך עדין ורגיש להתנהגות שלו, זה נקרא שהוא עושה תשובה מהאהבה, יש מדרגות בזה, תכף נראה, שהוא מכיר שערך החטא הוא הרס עצמי בעצם, זה נקרא תשובה מהאהבה, בלי התוצאות של גורם חיצוני. כי בעצם מעשה החטא מונח הרע. בעצם המעשה שהוא עשה דבר לא טוב, שם מונח הרע. והעונש מקופל הוא בתוך תוכו של אותו רע שהוא עשה. והוא מתחיל לאהוב את הטוב לא משום יראתו מפני העונש האובייקטיבי הצפוי לו ממעשה הרע מגורם חיצוני, אלא ממה? מהעובדה שהוא בעצמו במעשה שלו הורש את עצמו, אלא מכוח הכרתו שהטוב הוא טוב בעצם, המעשה הטוב זה דבר מהותי והרע הוא רע בעצם, והרע הוא רע בעצם. מרגיש הוא בנתן שכרם היותר גדול של מידה טובה או מעשה טוב. הוא חי בתחושה של מרגע לרגע, כל מעשה טוב כל מעשה לא טוב חס ושלום, הוא חי אותו, הוא נושם אותו. הוא יודע, יש לו את העדינות ואת הרגישות לכל דבר ודבר. כל מעשה טוב, הוא שלוות הנפש ומנוחתה. ולהפך, תוצאות מעשה הפשע, שערות מקעקעות עד היסוד בחלל נפשו שלו. לפיכך הולך ונאחד במעשה הטוב, כדי לבוא למנוחה ולשלווה הנפשית שנגזלה ממנו על ידי מעשיו הרעים. ולרגעים יש לכל אדם דבר כזה, שהוא יודע, הוא מכיר בעצמו, הוא לא צריך להיות אדם דתי או משהו כזה, אבל הוא מכיר שאם הוא לא בסדר, פשוט הוא נפשו הוא מזועזע בפנימיותו, ואם הוא בסדר, נשמתו מוארת. תעשו תרגילים, שיעורי בית נתן לכם, חבר'ה, תעשו מעשים טובים, תראו שיהיה לכם טוב בנשמה. לא, מישהו כאן, תעשו תרגיל כזה. אם רואים איזה אדם צריך לעזור לו ברחוב עם סלים או משהו כזה, זקן או משהו, תעזרו לו, אחר כך תגידו לי מה קרה בנפש שלכם, בנשמה שלכם. הוא הגיע להכרה הזאת, שהוא במעשים הטובים, או חד שלא הפוך, הוא מאיר את נשמתו, הוא מאפיל על נשמתו, במקרה הטוב. מקרה הלא טוב, אפילו הוא הורס את עצמו, או בונה את עצמו, להבדיל, כן, מדרגות מדרגות. אז זה תשובה מהאהבה, אבל עדיין יש כאן אינטרסים. עדיין הוא כל הזמן רוצה להרגיש מה? רוצה להרגיש טוב. הוא יודע שהמעשה הטוב ירגיש טוב, ולכן הוא עושה את הטוב. המדרגה היותר גבוהה מזה, שהוא אדם שנקרא אדם כללי, שהוא אומר, הוא יוצא מהתחום הפרטי שלו והעניינים הפרטיים שלו, והוא מודע לעובדה שהוא חלק מהעם. הוא יודע שכל מעשה שיעשה זה לא רק נוגע אליו, נוגע לכל האומה כולה, כל העם כולו. הוא מגיע למדרגה שנקראת אחריות ציבורית או כללית. יש מדרגה כזאת, בוא נראה את זה בהמשך. התשובה הזו אמנם תשובה מאהבה, התשובה הראשונה, אבל גם זו עוד לא התרוממה על ידי גובה נפשי כזה שממנה ישקיף עכשיו על המעשים הטובים או הרעים, לא מנקודת ראות תועלת פרטית, אלא מנקודת ראות יותר נשגבה. זו הנקודה שממנה הולכים ונעלמים גבולות אישיותו וממילא גם תביעותיה העצמיות. הוא חי למען הכלל. הדברים הפרטיים שלו זה לא העניין, אבל החברה, הציבור, האומה, זה מה שמעניין אותו. הוא יודע שכל מעשה טוב שהוא עושה הוא מאיר לכל האומה, למרות שאולי לא חשה בזה, אבל הוא מודע לערך של המעשים הטובים שלו מבחינה ציבורית, מבחינה כללית, וההפך, חסי שלום ההפך. גדולה ונעלה ממנה היא התשובה הבאה מתוך אהבת הכלל. מה זה אהבת הכלל, מי יודע? מישהו הייתה לו פעם אהבת הכלל? מישהו היה כאן בצבא? אהבתם פעם את החבר'ה? באמת. אהבת הכלל זה לא דבר. אהבה נקטנת, בא לידי ביטוי בנתינה. אתה אוהב את כל החבר'ה, אתה מוכן לוותר שכולם יצאו לשבת ואתה תשאר שומר בבסיס רק שלהם יהיה טוב. מוכן לדבר כזה? סימן שאתה אידיאליסט. יש כאלה אנשים. הם אוהבים את הכלל והם מוכנים לסבול אפילו רק שלאחרים יהיה טוב. לעם ישראל יהיה טוב. היה יהודי אחד, אולי שמעתם עליו, רבי שמעון בר יוחאי. מישהו שמע על רבי שמעון בר יוחאי? איפה שמעתם עליו? בל"ג בעומר. הגמרא מסכת סוכה אומרת, רבי שמעון בר יוחאי היה אומר, אני מוכן לסבול, אני ובני, ואם יותם המלך היה הצדיק גדול, היינו יכולים, מוכנים לסבול את כל הכאב והצער של כל הדורות, מראשית ועד אחרית, רק שלהם יהיה טוב. או במילים אחרות, לקחת מידת הדין אליהם, שלאחרים יהיה מידת הרחמים והחשב. זה נקרא אהבת הכלל. זה כמו הורים טובים ואוהבים, שאומרים, אני מוכן לסבול, רק שלילדים שלי יהיה טוב. למה הוא אוהב את הילדים שלו? אז הוא מוכן לסבול בגללם. יש אנשים כאלה, שהם עושים תשובה, לא בשביל עצמם, בשביל עמם. התשובה היא באה לידי ביטוי בכל דבר. הוא לומד תורה לא רק בשביל עצמו, בשביל עם ישראל. הוא הולך לעשות מעשה טוב, הוא רוצה לזכות בזה את הרבים, לא רק את עצמו. תפתחו בבקשה בפרק ד' סעיף A, בדף למד זין, כן. דף למד זין. כאן הרב מתאר מציאות כזאת של אדם שעושה תשובה בשביל כולם. באמת, אומר, אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. אתה רוצה שתהיה תשועה לכל עם ישראל, לכל האנושות כולה, שיהיה לכולם טוב. אתה צריך להיות בן אדם טוב קודם כל. אתה לא יכול להיות מנובל ולרצות בטובת האחרים. זה כלל גדול. קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים. אמנם יחיד ששב במובן זה, נניח שאדם בא ואומר, אני עושה תשובה בשביל החברים שלי, לא רק בשביל עצמי, בשביל המשפחה שלי, לא רק בשביל עצמי, בשביל העם שלי, לא רק בשביל עצמי. זאת אומרת, המניע האמיתי שלו הכלל, וזה רק בוחן כליות ולב יודע, ריבונו של עולם יודע מה באמת המניע שלך. הוא אומר, יחיד ששב במובן זה, מוכלים לו ולכל העולם כולו, הוא משפיע על כל העולם. וכן יכולים רבים להתעלות לתכונה האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה על ידי תשובת היחיד. זאת אומרת, אדם יחיד עושה תשובה ומזכה את כל האומה, למרות שהם לא במדרגה שלו. משל, למה הדבר דומה? לכהן גדול. הכהן הגדול ביום הכיפורים, אחד בעד כולם. הוא עושה תשובה בשביל כולם. לא שהם פטורים מתשובה, אבל הוא מזכה את כולם. או בנושאים אחרים, כמו מנהיג. מנהיג הוא אדם אחד, ראש ממשלה או מלך, הוא אדם אחד, והוא מזכה את כל האומה. או ההפך, הוא מקלקל לכולם. הבחירה בידו, כן. אותו דבר כאן, אומר, יש אדם שעושה תשובה לא בגלל האינטרסים שלו, אלא בגלל שהוא רוצה להיטיב עם העם שלו, עם האנושות, עם החברה, עם הציבור. זה לא הולך לאיבוד, מחשבה לא הולכת לאיבוד. המחשבה הראשונית, מה המניע שלך באמת, הדברים האלה ניכרים לאורך כל הדרך, וגם משפיעים בצורה גלויה לפעמים, לפעמים בצורה סמויה על כולם. עכשיו למטרה זו, של התאפשרות הזרחת שוקת גאון האומה בתארתה, אדם ששב במטרה כזאת, זה תשובה מאהבה, אבל לא רק אהבת הפרט, אוהב את עצמו, ואוהב שהוא מבין שהמתנהגות שלו גורמת לעצמו או להיות מואר או להרוס את עצמו, אלא הוא יודע, הוא אחראי גם, שכל מעשה שלו משפיע על העם שלו, על הכלל. אז זה עוד קומה. ישנה קומה שלישית. בוא נראה את הקומה השלישית. קודם כל נסיים את התשובה, הקומה הזאת. זו הנקודה שממנה הולכים ונעלמים גבולות אישיותו, וממילא גם תביעותיה העצמיות. דרך אגב, הרב קוק עצמו היה אומר על עצמו, אני עבד לעם השם. עבד, היה חותם. אני עבד. הוא כל כולו חי למען הכלל. לא היה לו שום נגיעה פרטית, בשום דבר. תמיד הכלל. לא כבוד ולא זה ולא שום דבר. אדרבה, שום מכבדים אותו, היה לו צר, 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 היה לו צר, ממש צר על זה שמכבדים אותו. מי אני, מה אני, מה אני מכבדים אותו? אז זה היה, אנשים, יש כאלה אנשים שהם כולם כולם חיים למען הכלל. גדולה ונעלה ממנה היא התשובה הבאה מתוך אהבת הכלל. ממנה הכוונה מאהבת הפרט. זה הבא מתוך ההכרה כי במעשיו הרעים לא רק שהוא מזיק לעצמו, אלא שהוא מביא נזק גם לכלל. נפשו התרוממה עד כדי השיבה ממעשיו הרעים לטובת הכלל כולו. כל מה שהוא עושה, לזכות את הכלל. יודע הוא שיסודות החברה מתעררים ונמותים על ידי פעולותיו המארסות שלו עצמו. הוא כל כך מודע על ההשפעה שלו, ליכולת שלו, על הכלל, שהוא כל דבר הכי קטן. מחשבה רעה היא כבר משפיעה על הציבור. אדם יושב בחדר, בבית הכנסת, ובית הכנסת הזה הוא חושב רע על, על מישהו בציבור הזה, זה כבר פוגם בציבור. פוגם בו קודם כל, אבל פוגם גם בציבור. זה מזכיר לי, לפעמים אנשים באים לבית הכנסת וקשה להם להתפלל בציבור. היה כאן פעם אדם אחד, הוא כבר נפטר, שהוא לא היה דתי, והוא יום אחד אמר לי, אגר בשכונה, אני רוצה להתפלל בימים נוראים בבית הכנסת. להרגיש פעם, מה זה? היינו בידידות, מדברים ביניהם. טוב, אז הוא מת, הלך לבית הכנסת, ושאלת אותו אחרי הימים הנוראים, נו, איך היה? הוא אומר, יותר אני לא הולך לבית הכנסת. שאלת לו, מה קרה? הוא אומר, תראה, אני באתי בבית הכנסת, כמובן, לא שמו אותו במזרח, הוא היה שם מאחורה עם כל הבלבטים שמדברים ביניהם, מדברים, מדברים, מדברים. ואני באתי בחרדת קודש, הייתי בטוח, איזו אווירה, איזה זה, ראש השנה, יום כיפור, פתאום אני רואה כאן מזרים, פוליטיקה, עניינים, כל מיני דברים. זה פגם בי ב... לא, לא יכול להיות שם. מה זה, תשמע, אני מבין אותך. אתה חשבת רע על האנשים האלה, נכון? שדיברו, נכון? אבל נכון. איך, אם אתה חושב רע, איך אתה יכול להרגיש טוב? לא יודע, מישהו כאן פעם חשב מחשבה רע, משהו כזה? ירים את היד, נראה. מתי חשבת מחשבה רע? פעם, נכון? היה לך טוב? אבל אם אתה חושב מחשבה רע על הציבור בבית הכנסת, איך אתה מרגיש? אמרנו, אתה בא, אתה חושב, אני לא בא להאשים אף אחד. רק שתדע לך, שאתה בא למקום, אתה חושב דברים רעים, אתה לא מרגיש טוב. לכן אתה לא רוצה לחזור לבית הכנסת, כי אתה לא מרגיש טוב. וההפך, נחשוב טוב. תעשו תרגיל פעם, תלכו לבית כנסת שמרישים שם, ולא נותנים להתפלל, ומתפלים מהר מדי, או משהו כזה. תגשו פעם, ותלמדו זכות על הציבור. רק מחשבות טובות. תנסו פעם. אור בנשמה. מחשבות טובות. מהירות את הנשמה. גם במצבים כאלה מורכבים. אז זה מה שהוא אומר כאן. הם אנשים כאלה, בעלי תשובה מהאהבה על הכלל, שאפילו מחשבה לא טובה, זה משפיע לא רק עליו, אלא על הציבור כולו. הדבר הזה מקרים משפיע. כי אנחנו הוויה אחת, מציאות אחת. עם ישראל זה עם אחד. ולא משנה אם יש לו כיפה או אין לו כיפה. אנחנו נשמה אחת, הוויה אחת, גוי אחד בארץ. והוא מודע מאוד לדבר הזה, ולכן כל דבר הוא משפיע. נפשו התרוממת כדי השיבה מעשיו הרעים לטובת הכלל כולו. יודע הוא שיסודות החברה מתערים ונמותים על ידי פעולותיו המארסות, והוא מחליט לתקן את בדקו כדי שיסודות הכלל והחברה יהיו יותר מוצקים. תשובה זוהי נעלי בתוכנה בזה ששב יודע להשתחרר מנטיותיו הפרטיות ולהיבלע לגמרי בתוך חיי הציבור המסודרים. שנזכה לתשובה מאהבה גם לפרט וגם לכלל, אבל יש עוד מדרגה, וזה אם ירצה השם נעסוק בזה בהזדמנות אחרת.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם צופים יקרים להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר, התקשרו עכשיו 02-646-1313 02-646-1313.